וגם על פרשת שבוע, וגם הכנה לחיים. איך בוחרים מקצוע וכאלה. שלא יהיה תפסת מרובה, מה שנספיק, זה רבושי. אבל יש איזשהו עיקרון שקשור להכל, שדרכו נלמד. טוב, אז עד שיהיו הדפים, נראה לי, כיוון שחבל על הזמן, אז נתחיל קצת בעל פה. בפרשת שבוע יש ככה, יש שלבים, שלבים בגאולה, שלבים ביציאת מצרים. יוצאים ממצרים, אחרי שבוע קריאת ים סוף, אחרי 50 יום מקבלים את התורה, בניסן הבא, א' ניסן הבא, חנוכת המשכן, א' אייר, חודש אחרי חנוכת המשכן, השלב הבא, שזה תחילת פרשת במדבר, החלוקה לדגלים. מה זה דגלים? כל שלושה שבטים נקראים דגל, הם היו בצד אחר של המשכן. והתורה אומרת, וחנו בני ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו לציבותם. כלומר, לכל איש יש דגל. לא חונים ב... ערבוביה, אלא יש סדר קבוע. זה לא הכרחי. כי אם זה היה הכרחי, אז מיד ביציאת מצרים הייתה חלוקה כזאת. דווקא בגלל שזה לא הכרחי, זה אומר שזה דבר עמוק, שזה דבר חשוב. כי דברים שמוכרחים, עושים כי מוכרחים. דברים שלא מוכרחים, עושים כי רוצים, כי יש להם ערך, כי הם חשובים. אז סימן, שהחלוקה לדגלים היא מוסיפה ערך, היא מוסיפה איזשהו תוכן. עוד, עכשיו, אז הנושא הזה לברר מה התוכן, מה הערך הזה שנקרא דגל. יש בשיר השירים שני פסוקים שמזכירים דגל. אחד, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. כלומר שדגל הוא לא אמצעי טכני, כי סתם שיהיה סדר, אלא ביטוי של אהבה. כמו, נגיד, זה מתנה מיוחדת. נותנים לילד, הורים נותנים לילד אוכל, כדי שיתקיים ויגדל, נכון? הורים נותנים לילד ממתקים. אפשר לגדול גם בלי ממתקים. אז למה הורים נותנים לילד ממתקים? כדי לבטא את זה שאוהבים אותו, נכון? מה יותר משמח אישה לקבל מבעלה? אוכל או תכשיטים? כי ברור שתכשיטים, למרות שאוכל זה יותר קיומי. אבל תכשיט דווקא בגלל שהוא ליופי והוא פנימי יותר, זה לא משהו טכני, זה לא משהו הישרדותי. אז זה יותר עמוק. אז דגל, שהשם נתן לנו דגלים, זה ביטוי לקשר עמוק. והוא גם אומר לנו זה בתור מחמאה, זה הפסוק השני בשיר השירים שמוזכר בו דגל. הדוד אומר לרעיה, יפה את רעייתי כתרצה. תרצה זאת עיר בשומרון. שתקופה מסוימת גם הייתה בבירה, בירת ממלכת ישראל. אז כנראה הייתה עיר יפה. נבק ירושלים, אז זה בטח מחמאה. נכון? שמעתי שהייתם בשבת בירושלים. כזה עוצר נשימה. כאילו רק להסתכל, פשוט להסתכל על בתים, הנשמה גדלה. איומה כאן התגלות. אז מה פה בדיוק המחמאה? כאילו שהדוד אומר לה, היה אהובתי, את בשבילי כמו דגל. כאילו, טוב, תודה, אבל מה זה אומר? ועוד פסוק בתהילים, שאנחנו אומרים מצידנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. כלומר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה הדגל שלנו, אנחנו דוגלים בך. ואז הוא אומר, וואו, ככה אמרתם? תקבלו מה שאתם רוצים. זה המשך הפסוק, ימלא השם כל משאלותי. אז גם פה, השאלה היא למה? למה אם קראנו לקדוש ברוך הוא דגל, סיבה לזה שהוא ימלא את כל משאלותינו? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שכל מבור. תודה. זה יוצא ככה, כאילו קובץ קובץ. חשבתי שאולי אפשר לצלם תעבוד אחד ולחלק לכולם, ואז כאילו עם השיעור, בסדר, כבר יצא ככה. אז בינתיים אני אקרא בעל פה את המדרש, אחרי זה יהיה לכם אותו כתוב, בינתיים תקשיבו, גם שיעור טוב. אומר המדרש, איך התחיל כל העניין של הדגלים? בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22 רבבות של מלאכים, שנאמר רכב אלוקים, שזה המרכבה, המלאכים, ריבותיים אלפי, זה 22,000, שנען, מלאכים, השם בם מתגלה באמצעותם סיני בקודש. והיו כולם עשויים דגלים דגלים. כלומר, המלאכים הם לא רק שפע גדול, אלא יש להם מבנה מאוד מסודר, מבנה אלוקי. כתוב במלאכים, כל צבא השמיים מימינו ומשמאלו. כלומר, כל מלאך יודע איפה המקום הקבוע שלו, מי מימין, מי משמאל, לאן הוא שייך. כיוון שראו אותן ישראל שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. אמרו, הלוואי, כך, אנו נעשים דגלים כמותם. גם אנחנו רוצים. למה זה כל כך מהותי? כי זה פעם ראשונה, מאז יציאת מצרים, שעם ישראל מתאבה למשהו. עד אז, כאילו, יציאת מצרים לא שאלו אותנו, לא הייתה הרבה ברירה. קריאת ים סוף, גם לא הייתה הרבה ברירה. מתן תורה, כפר כגיגית. עכשיו, עם ישראל רוצים, מבקשים, להיות גלים. לכך נאמר, הביאני לבית היין, זה סיני, שניתנה בו התורה, שנמשלה ביין, ושתו ביין מסכתי, הווי אל בית היין, זה סיני. בדגלו עליי אהבה, אמרו, אילולי ומגדיל עליי אהבה. הלוואי. שכל כך יאהב אותנו, עד שיביא לנו דגלים. וכן הוא אומר, נרננה בישועתך, ובשם אלוקינו נדגול, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה נתאביתם לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם. כלומר, לא רק המשאלה הזאת, אלא כל משאלותיכם. אז כמו שאמרנו קודם, זו שאלה, למה אם מקבלים דגל, זה מילוי של כל המשאלות. מיד הודיע הקדוש ברוך הוא אותם לישראל, ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים, כמו שנתאבו. קודם כל מיד, זה 11 חודשים אחר כך. זה היה בסיוון וזה היה ביד, ביער הבא. אז סימן שגם כשהקדוש ברוך הוא נותן משהו מיד, זה יכול לקחת את הזמן בעולם הזה. והשם אמר למשה, לך עשה אותם דגלים. לא תן, אותם דגל, תן להם דגלים או סדר אותם בדגלים, אלא עשה אותם דגלים. זאת אומרת שדגל זה משהו בהוויה. אז זה לא סמל ולא חלוקה טכנית של המחנה, אלא משהו הרבה יותר מהותי. עוד מדרש קצר. איש לדגלו, הדה ובכתיב יפה את רעייתי כתרצה, שאני מתרצה לכם. היופי הוא בהרמוניה של ההתרצות ההדדית. נבק ירושלים, כאותן כיתות של מלכי השרת שהם יראים ומושלמים לי. אז זה ירושלים, יראה שלמה. איומה כאן נתגלות, ובמה אתם כאן נתגלות? בדגלים שנתתי לכם. אז יש פה התרצות לקדוש ברוך הוא, איכויות של קרבת השם. התרצות לקדוש ברוך הוא, יראה שלמה, והדרגה עוד יותר גדולה, דגל. אז למה דגל זה כזה חשוב? טוב, אז במקור הבא כבר תהיה תשובה, עזרת השם. מה זה דגל? תחילת התשובה. אבל לפני כן, אומר השפת אמת. כתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש. השורש האלוקי של כל אחד מאיתנו, עצם המהות, זאת הנשמה. הנשמה לא נמצאת בגוף של האדם, כי הוא קטן עליה, הוא לא מסוגל להכיל אותה. הוא פשוט לא מתאים לה. כי הנשמה אינסופית, והגוף לא. הנשמה תמיד תאורה, והגוף לא תמיד. אבל משהו צריך לחיות אותנו. אותו היבט של הנשמה, כאילו קצת יותר מדולל, שכן יכול להופיע בגוף שלנו, שמחיה אותנו בפועל, הוא נקרא נפש. הנפש היא כאילו השגרירות של הנשמה בגוף. היא מייצגת את הנשמה בגוף. הבעיה היא שכשהנפש נמצאת בגוף, הם מתחברים ברמה כזאת שיש ביניהם השפעה הדדית. ואז זה כבר נהיה יותר מורכב. כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו, וגם כתוב טוב לצדיק וטוב לשכנו. אז מה קורה כשצדיק שכן של רשע? אוי או טוב? מה התשובה על כל השאלות? תלוי. תלוי במה. מי יותר חזק? מי יותר סגור על עצמו? אז למשל, חלק מהתכונות של הנפש ושל הגוף ממש הפוכות זו מזו. למשל, הנפש היא דינמית. היא רוצה כל הזמן לגדול, כי בשביל זה היא באה לעולם, כדי לגדול, לגדול, לגדול. הגוף הוא חומר, כיוון שהוא חומר הוא עצל. הוא רוצה להישאר ככה לרבוץ כמו בטטה, אם לא יכריחו אותו לזוז, הוא לא יזוז. אז זה תכונות הפוכות. עכשיו השאלה, מי משפיע על מי? אז יכול להיות שהנפש משפיעה על הגוף, ואז גם בן אדם הוא באמת דינמי וחי ותוסס, והוא באמת ישן פחות. כי הוא לא, כן, כל הסיפורים על רבנים גדולים שישנו מעט מאוד ביממה, זה לא כי הם הצליחו להתאפק לא להירדם, אלא כי הם חיו באיכות כזאת שבאמת היה חבל להם על הזמן, ישנו רק כמה שבאמת צריך. או שהגוף מתגבר וגם הנפש נהיית לצלה. בן אדם נגיע זה נמרח, חסר מוטיבציה, חסר חיות. התכונה של האצלות היא כזאת עמוקה, שעלולה לחלחל עוד יותר עמוק, אפילו לרוח. רוח זה ההכרה, התודעה, שבסוף אפילו החשיבה נהיית הצלה, שכבר מורחים, מתייחים, רק כדי לא להפסיק לחשוב. מצאנו איזשהו תירוץ בדרך כלל, לא משנה. במקום לחשוב בצורה יצירתית, יוזמתית, לחשוב על עוד אפשרויות. עוד דוגמה, הנפש היא נדיבה, היא באה לעולם כדי לתת. הגוף הוא חומרני, הוא רוצה את הכל בשביל עצמו. הוא לא אוהב לחלוק. אז התכונות הפוכות. אז הנפש היא באה במקור מהנשמה. הבקיבה שלי נמצאת בגוף, הגוף עלול להשפיע עליה בצורה לא טובה, להקנות לה את התכונות שלו במקום שזה יהיה להפך. אז מה מחבר או ישיב את הנפש לנשמה? אז תורת השם תמימה משיבת נפש. רוח, זה אמרנו, זה ההכרה. אז זה התורה. אז התורה מחזירה את הנפש לנשמה. זה הכוונה, תורת השם תמימה משיבת נפש, כמו השבת אבדה. פירוש. אז זה גם הכנה לשבועות. זה התורה שקיבלנו. האפשרות לחבר את הנפש, את החיים הטבעיים, אל הנשמה, אל השורש האלוקי. פירוש. כי על ידי התורה יש להנפש, הערת הנשמה, גם בעולם הזה. שהפער לא יהפוך לנתק. ולכן ניתן להם הדגלים, כמו שכתוב, ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. אז שאלנו, למה אם יש לנו דגל, זה ממלא שאת כל המשאלות? אומר שפת אמת, כי עיקר משאלות האדם בעולם הזה, עיקר זה שורש, התמצית של הכל, עיקר המשאלות שלנו בעולם, לידע על מה נברא, ומה תיקון למידתו בעולם הזה. זאת אומרת, באמת, יש שאלה אחת שמציקה לנו, שהיא השאלה העיקרית. ריבונו של עולם, תגיד לי מה אתה רוצה מהחיים שלי. זה הכל. אם אני אדע, הכל יהיה קל. כי אני אדע איפה להיות, במה להשקיע. כי אני אדע מה הייעוד שלי, מה העניין שלי. מי כן יודע? כמו מלאכי השרת, שכל אחד מכיר את מקומו ומשמרתו. כל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו, מה הוא צריך להגיד, מתי. אפילו זה רמוז בשם שלו. רפאל, אוריאל, כל אחד יש לו את התפקיד שלו והוא שם. ובעולם הזה, מצד עצמו, אי אפשר להידע, רק כי הולך בחושך. רק על ידי אור תורה ניתן להם הדגלים. מילה נרדפת לדגל, שלוש אותיות, מתחיל באלף, אות, באותות לבית אבותה. מה זה אות? סימן. דגל הוא סימן, רמז, הכוונה. רק על ידי אור תורה ניתן להם הדגלים, שהוא סימנים בציורים, לדעת ולהבין כל אחד שורש נשמתו. כשאדם בא ללמוד תורה, הוא פוגש כל מיני רבנים, כל מיני ספרים, כל מיני בתי מדרש, ובאיזשהו שלב הנפש אומרת, וואו, זה שלי, ככה אני רוצה לחיות, את התורה הזאת. ואז אדם יודע את הבסיס לכיוון שלו בחיים. מה, כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורי תעוברה אלמה, אז גם אני מסתכל בתורה שלי, ובורא את העולם שלי מתוכה. עכשיו אני יודע מה הייעוד שלי, לממש את התורה הזאת. איך? את הגוון הזה של תורה. איך? באמצעות הכישרונות שלי, באמצעות התמודדות עם החסרונות שלי, מה אני רוצה, מה אני מסוגל, מה הסביבה מוכנה לאפשר לי. יש כמה דברים כאלה שעוזרים לדייק. אבל הכל מתוך התורה שלי. אז זה הדגל. הדגל זה החיבור בין הכלל לבין הפרט. בין התורה הכללית של עם ישראל לבין השליחות שלי בעולם. ובמדרש, נרננה בשעתך שעשית לנו ממצרים. כשיש דגלים אפשר לרנן את יציאת מצרים. לפני כן לא, כי אני לא יודע אם אני כל ראשון, כל שני. עיין שם. וזה היה תכלית יציאת מצרים, להיות לך לאלוקים, לכל אחד ואחד לפי עניינו. וזה נגמר, כלומר, הבשיל, הגיע לידי גמר, אתה, כשניתן להם המתנות ודגלים, והעמיד כל אחד על משמרתו, ונגמרו להיות צבאות השם. את התואר צבאות השם קיבלנו פרשת בו, כשיצאנו ממצרים. אבל איזה מין צבא זה, כשחייל לא יודע על איזה חייל הוא שייך, מה הדרגה שלו, מה התפקיד שלו. עכשיו, כשקיבלנו את הדגלים, עכשיו כל אחד יודע. למה עכשיו? כי עכשיו יש משכן. חודש אחרי חנוכת המשכן, כשהמשכן כבר נוכח בלב המחנה, כשיש לב, כל אחד מוצא את המיקום שלו ביחס ללב. מאיפה? כלומר, מה זה הדגל? מה אני יודע מכוח הדגל? מה המסלול שמוליך מהבית הפרטי שלי למשכן של כולם? אז אם צד אחד, דגל אחד הולך ימינה שמאלה ימינה, השני הולך שמאלה ימינה שמאלה, כל אחד זה הכיוון שלו שממנו מגיע לאותו משכן. וזה אחת הדרכים לקבל תורה. אומר מאה שילוח, והעניין בזה, בחניות הדגלים היו כל אחד ואחד עומד על מקומו הראוי לו בשורשו, והיה מכיר את מקומו. כל אחד הוא דגל, כלומר כל אחד יש שביל מיוחד מהמקום האישי שלו אל המשכן. וזה הדגל שלו. זה איך אני מממש בחיים האישיים שלי את האידיאלים של כלל ישראל. זה הדגל שלי. לכן כל כך התאבו במתן תורה לקבל דגלים. לא רק תורה כללית, אלא רמז, כיוון, לעניין שלי בתוך התורה. אז היה התקופה בעם ישראל, שזה היה יותר קל. אומר השפת אמת, כמו שנתן הקדוש ברוך הוא התורה בקול ודיבור, כלומר בלבוש של מסרים, כן, נתן להם התורה מבחינת עשייה בארץ ישראל ובבית המקדש. כלומר, תורה עצמה היא נשמת העולם, מחשבתו ורצונו יתברך. אז כמו שיש לה תרגום למילים וחוקים וסיפורים, בספר התורה, אותו דבר, אותה תורה, יש לה תרגום של, כלומר, הופעה בעולם, גם בצורת מקום, בעולם, או סדרי פעולות של בית המקדש. שנתגלה הקדושה בפועל ובעובדה. וזה היה עבודת בית המקדש. ובני ישראל, בארץ ישראל ובמקדש, הרגישו הקדושה ונתדבקו כל אחד בשורש השייך לו. כל יהודי שעלה לבית המקדש זכה להכיר מה העניין שלו. כתוב, הגמרא אומרת שיונה בן אמיתי היה מעולי רגלים, שכתב לו נבואה. אז לא כל אחד זכה לנבואה, יש כאלה שזכו לרוח הקודש, או לסייעתא דשמיא בלימוד, או סתם, כל אחד לפי עניינו. וזהו עיקר השמחה שהיה בירושלים, משוש כל הארץ. איזה סוג של שמחה הייתה בירושלים? כמו שמח בחלקו. מתי אדם שמח? כשהוא בחלקו. הגמרא אומרת, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קווים של חברו. יש הרבה שליחויות, יש הרבה יהודים, יש הרבה יכולות, אבל לא כולם שלי, רובם לא שלי. מתי אני שמח? כשמצאתי את שלי. ואז אני יודע, זה שלי. יש אחרים, יש גדולים, אז מה, זה שלי. אז זה הכי משמח, לדעת שמצאתי את שלי. אז בבית המקדש, דווקא בעלייה לרגל, כשכל עם ישראל נמצא בירושלים, מהמקום הזה, הכללי, כל אחד מבין בתוך זה מה המקום שלו. וזה השמחה, שכשכל אחד מכיר מקומו ושורשו, זה מביא שמחה. אז לכן, אומר דוד המלך על ירושלים, גדול השם ומולל מאוד, איפה זה מופיע? בעיר אלוקינו, הר קודשו. טוב, זה חשוב, נגיד את זה בקיצור. בהתחלת האנושות לא היו ערים. היו חוות בודדים, היו כפרים. באיזשהו שלב הקימו ערים. למה? מה היתרון של עיר? עיר היא מכפלת כוח, מכפלת עוצמה. נגיד בכל כפר מגדלים את הגידולים שלו. יש מקום הררי, אז מגדלים בו זיתים. יש מקום מישורי, מגדלים בו תבואה. עכשיו, אי אפשר לאכול רק זיתים או רק תבואה. צריך להיפגש באיזשהו מקום, למכור, לקנות. אז בונים מקום מרכזי, שלב כולם באים. שם מוכרים, שם קונים, שם השוק. אז גם שם יהיה הבנק. אז גם שם תהיה המשטרה. שם יהיה בית המשפט. אז גם שם ישב המלך. אז גם שם ישבו הפקידים. קיצור, אז בונים עיר שהיא מכפלת עוצמה של החיים הלאומיים. שם המרכז. ירושלים היא לא עיר של אנשים, היא עיר האלוקים. היא מכפלת עוצמה של הקודש. כמו שאולי נספיק לראות. אז היא עיר אלוקינו, הר קודשו. יפה נוף, מה יש בהרמוניה? משוש כל הארץ, היא מקום כללי, היא לא עוד עיר. הר ציון, הכלי צפון, קריאת מלך רב, מלכות, זה גם כלליות ואחדות של כולם. וזה מתאים לדעה בגמרא, ותנא אחד סובר, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. לתניא, אין מזכירים בתים בתוך ירושלים, ברגל, לפי שאינם שלהם. כלומר, הזכות לגור בירושלים זה זכות, זה לא אמצעי לעשות מזה כסף. זה לא אמצעי להשיג משהו אחר. אומר הבן איש חי, רבי יוסף חיים, הטעם שלא נתחלקה ירושלים לשבטים, מפני שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מעלה, ומחוברת אליה. וכמו ירושלים של מעלה, יד כל ישראל שווים בה, ירושלים של מעלה, זאת כנסת ישראל, שורש כל נשמות ישראל. כך ירושלים של מטה, כן ירושלים של מטה. ובזה יובן הפסוק, ירושלים הבנויה היא ירושלים של מטה, הפיזית, היא כעיר, כלומר כמו עיר אחרת, מקבילה, השתקפות, היא בבואה מדויקת של ירושלים של מעלה, אשר חוברה לה יחדיו. כלומר, ששם יד כל ישראל שווה ומחוברים יחד, כי זה הגזע של כל השורשים, זה המכנה המשותף של כולם. מתי רואים את זה? והעדות זו ניכרת, בזמן ששם עלו שבטים, שבטיה, שורשי, שבטים זה ענפים, שענפים מתחברים לגזע, שהוא זמן עליית הרגל, שאין מזכירים בתים בירושלים. שם כולם עושים אותו דבר, באותו זמן, באותה מטרה, אז שם החיבור של כל עם ישראל. ירושלים הבנויה, קיר שחובה לה יחדיו, ששם עלו שבטיה עדות לישראל, להודות לשם השם. זאת התכלית. להודות בעברית זה שני דברים. זה גם להודות על האמת, כמו אתה מודה שכך וכך, מודה. כלומר, מה זה מודה? מסכים, מקבל שזאת האמת. ויש גם מודה של תודה, הכרה בטוב. אז התכלית של עם ישראל, המקום שבו מבטא את עצמיותו, להודות לשם השם. למה קוראים לנו, למה קוראים לכולנו יהודים? על שם אחד השבטים, נכון? איזה שבט? יהודה. למה קוראו ליהודה יהודה? הפעם מודה את השם. אז מה פירוש השם יהודים? אומרים תודה. זה המטרה של קיבוץ גלויות. הושענו אלוקי אישנו וקבצנו בצלמים הגויים, למה? להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, להכיר באמת, להכיר בטוב. כן.
אבל יש לי שאלה. זה נראה שעד בזמן יציאת מצרים לחלוקת המשכן, אז
מאוד ברור לכל יהודי מה התפקיד שלו. כן.
הקדוש ברוך הוא
חלק אותם
בעצם איפה שכל אחד
ישר.
היום זה לא
אדומה,
כאילו,
אנחנו
לא יודעים מה התפקיד
שלנו,
כאילו זה לא משהו שהוא ברור.
כן ולא, נכון, זה לא כמו אז. אבל כן, היום דווקא היום יותר קל. כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, ויש הרבה תפקידים והרבה צרכים, אז כל אחד יודע, לפי המקום, לפי התורה שמדברת אליו, ולפי הכישרונות שלו, שיכול דרכם לממש את התורה הזאת, את האידיאלים האלה. זה הכלים שהשם נתן לי. אז לדעת מה, מה, איפה התפקיד שלי בתוך זה, במה אני טוב, ובמה אני יכול לתרום לכלל. כי זאת השאלה המהותית, במה אני יכול לתרום לכלל.
הרב, לא תמיד
עליו,
במה שאני טובה, אז אני מתחילה לדייק את זה לתפקיד הנכון,
אז טובה זה בהקשר הזה. הרבה אנשים מוכשרים בהרבה דברים. אבל אם בוחרים שתחום מסוים יהיה פרנסה, צריך לחשוב מראש, זה תחום שאני אשמח לעסוק בו הרבה שעות ביום, הרבה שנים. אחרת זה לא זה. אחרת זה תחביב. זה יכול להיות משהו שמשלים, שאני אוהב לעשות מהצד. אבל אם אני בוחר משהו לעשות, אז דבר שאני ממש שמח בו, וממש טוב בו. זה צריך להיות הקריטריון, אם אפשר. מה? טוב, כמה שהזמן מתחיל לרוץ, נתחיל קצת לדלג. מקסימום מחזור. אומר הרב צבי יהודה, גם בגוף האדם יש הבחנה בין איבר לאיבר. הוא חושב שבגוף האדם יש איבר שיש בו מרכזיות מיוחדת, הלב. זאת אומרת, רוב האיברים בגוף הם איברים פרטיים, למרות שהם יכולים להיות מאוד חשובים, אבל התפקיד שלהם הוא פרטי. העין רק רואה, האוזן רק שומעת, הכבד מסנן דם, הלבלב מפריש אינסולין. אבל הלב הוא איבר כללי. הוא זה שמזרים דם וחמצן לכל האיברים. זה לא עוד תפקוד מסוים, אלא זה שמשפיע על כולם, קובע את הקצב של הכל, את הקיום של הכל. כך ירושלים ביחס לשאר מקומות בארץ. שכם וג'נין, למשל, שייכות לנו מבחינת עצם השייכות, כמו ששלנו ירושלים, איבר מאיברינו, ואסרנו לוותר על אחד מהם. אך מה ששייך למרכזיות מיוחדת, הנה בירושלים יש ריכוז כל הכוחות הפנימיים של העם. עשיתם בגרות באזרחות? כמה רשויות יש? מה הרשויות? טוב. יופי, עכשיו תשכחו מזה. זה בשביל גויים. בעם ישראל יש ארבע רשויות. הרשויות בעם ישראל, ראשי תיבות, משכן. כלומר, יש ארבעה מקורות סמכות שכל עם ישראל שומע בכל העם. סנהדרין הם המשך של מתן תורה, הם פוסקים מה לעשות. המלך הוא אחראי על המלכות המדינית, הכהנים הם המנהיגים הרוחניים, והנביא אומר את דבר השם לדור הזה. אז יש לנו ארבע רשויות, המרכז של ארבעתם הוא בירושלים. היא הייתה מקום המלוכה, כבר גם הבירה המדינית, ארץ הנבואה, ירושלים נקראת גי חיזיון. יש נביאים שכשמוזכרים בתנ״ך פעם ראשונה, אז כתוב מאיפה הם. נגיד דברי ירמיהו בן חלקיהו, מלכוהנים יש ארבע ענתות בארץ בנימין. או עמוס אשר היה מן הנוקדים בתקוע. אז אני יודע, הוא מבנימין, הוא מענתות, הוא מתקוע. אבל אם לא כתוב, חזון ישעיהו בן עמוס. מסע חבקוק. אומרת הגמרא, אם לא כתוב מאיפה הנביא, אז הוא מירושלים. מה, כי הוא נביא, אז מאיפה הוא יהיה? ירושלים, מחוף הנביאים. מקום המקדש, זה המרכז של הכהונה, שבלשכת הגזית שלו היה גם מושב הסנהדרין. ההבדל מן הסנהדרין לסתם בית דין, לכל בית דין, שסנהדרין הוא התורה הכללית. הם פוסקים בענייני הכלל. אם לצאת למלחמה, אם מינוי של מלך הוא תקף, אם להוסיף להרחיב את הגבולות של ירושלים או של המדינה. אז המקום של הכלל הוא בירושלים. או בקיצור, מסכם הרב צבי יהודה, עיר שעוצמה מדינית, רוחנית, מוסרית ומשפטית, חברו בה יחדיו. אומר רב חיים וולוז'ין, וזהו עניין הכתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. טוב, עכשיו בוחן פתע בהבנת הנקרא. השם שולח את הנביא לדבר באוזני מי? מה כתוב? ירושלים. מה הוא להגיד לה? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. מי הלכה אחרי השם במדבר? מה כתוב פה? ירושלים. זה מה שכתוב. אומר רב חיים וולוז'ין, קינה כתוב כלל ישראל בשם ירושלים, כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל בעלותם לראות פני אדון השם ברגל. זאת אומרת, מה זה כנסת ישראל? שבה מכונסים השורש, שבו מכונסים כל נשמות ישראל. מה זה ירושלים? זה המקום שלה מתכנסים כל ישראל. ושם קיבלו כלל ישראל שפע, תורה, קדושה ויראה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. כי כל אחד מהתפקיד שלו, אמרנו כמו שכנסת ישראל נמשלה לראיה, אז כתוב, אז כל תכונה בעם ישראל, אז היא כנגד איבר. כתוב שעינייך יונים, אומרת הגמרא, אלו הסנהדרין, שהם עיני העדה. שינייך כתוב, שינייך כדר החיילים, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, אז אומר המדרש, אלו גיבורי המלחמה. זה השיניים. יש את העיניים של המדינה, יש את השיניים של המדינה, יש את התפקיד שלהם לנשוך את מי שצריך. לחתוך. שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, בעזרת השם. וככה כל אחד יש את העניין שלו. וזה מה שכתוב, אהבת כלולותייך, רצונו לומר כלילות. עוד אומר דוד המלך בתהילים, נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. מה זה נדר? נדר זה התורה הפרטית. נדר זה תורה שכל אחד ממציא לעצמו, ויש לה תוקף. אם אדם נודר לא לאכול עגבניות, ולמחרת הוא אוכל עגבניות, הוא עבר על איסור תורה. למרות שלא כתוב בתורה לא לאכול עגבניות, אבל לנדר יש תוקף. הדבר הכי טוב שאפשר לעשות עם נדר זה להתיר אותו. זה לא טוב לנדור נדרים. מה זה להתיר את הנדר? להפוך מפרטי לכללי. להתחבר מחדש בחזרה לתורה הכללית של כולם. אז נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. לכן מתי מתירים נדרים? ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים. אני רוצה להיות עם כולם כמו כולם. לא לפתוח חשבון אישי. אז איפה המקום שמתאים לעשות את זה? בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים, הללויה. בתוככי, זאת מילה מאוד מיוחדת. זה שילוב של שתי מילים. בתוכך ובתוכי. כלומר, כשאני מסתכל בתוכי, בתוך תוכי, בעומק של תוכי, את מי אני מוצא שם? את ירושלים. כשאני מסתכל בתוך ירושלים, את מי אני מוצא? את עצמי. כי העצמיות שלי זה המקום שלי בירושלים. שזה הדגל שלי. זה הדגל. המקום של הפרט בכלל. עוד. בתוכך היא, זה אומר, אני נמצא בתוכך ואת נמצאת בתוכי. כלומר, בתוך תוכנו, בתוך האישיות שלנו, נמצאת ירושלים. בבואה של ירושלים, השתקפות של ירושלים, שהיא העצמיות שלנו. טוב, זה בדיוק המקור שדילגנו. אז אולי נחזור עליו, קצת למעלה, באמצע העמוד. אומר הרב קוק, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כלומר היחס בין הכלל לבין הפרטים בעם ישראל, הוא משונה, כלומר שונה במהותו, מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי אחר ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים, כלומר כל העמים האחרים, נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. כלומר, שיוך לאומי הוא מסגרת טכנית לקיום. אבל עצם המהות של האדם כאדם, צלם אלוקים, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוקים, שמופיעה בו, שלא באמצעות הקיבוץ, אלא מזה שהוא בן אדם. לא מזה שהוא איטלקי או צרפתי או בריטי. למה? מפני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוהית, שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. לא קשור. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת מקור חיי עולמים באוצר הכלל. עיקר המהות שלי זה שאני בן ישראל או בת ישראל. כל השאר זה פרטים של זה. אבל מפה מתחיל הכל. זה עיקר המהות. אז השיוך הלאומי הוא השיוך לקדוש ברוך הוא. מה המשפט שיוצר קידושין? לא אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי אז בואי נתחתן. אלא הרי את מקודשת לי וכולי כדת משה וישראל. כלומר, זה לבנות בית, מתוך השייכות לישראל, לבנות בית פרטי, שהוא חלק מהכלל הזה, שנקרא ישראל. לכן צריך שיהיו עשרה, צריך שיהיה ציבור. לפי ההלכה כמה צריך. כמה אנשים צריך שיהיו בחתונה? ארבעה. לא, זה אתם אומרות, זה ההלכה, בפועל, כי אמרנו שצריך, כי זה עניין ציבורי. אבל להלכה צריך ארבעה אנשים, חתן, כלה ושני עדים. כל השאר מיותרים. כאילו, לא מיותרים. צריך שיהיה עשרה. למה? צריך שיהיה ציבור. כי לבנות בית זה מתוך הציבור, כחלק מהציבור, גוון בציבור. אז בתוכך היא ירושלים, הללויה. זאת אומרת, כשאדם מחפש את עצמו, כשהוא שואל מי אני, מה אני, אז מה שהוא מוצא בדרך כלל זה את בלבולים שלו. כי הוא יודע לכל מי שניסתה לעשות פעם התבודדות. אבל אם אדם לא שואל מי אני, מה אני, אלא הוא שואל במה אני יכול לתרום לעם ישראל, אז מה הוא מוצא? את האני שלו. כי האני שלי זה המקום שבו אני יכול לתרום לעם ישראל. זה האני הכי מדויק שלי. זה הכישרונות שלי, אלה היכולות שלי, זה הדגל שלי. החלק שלי בכלל, זה הדגל. זאת המהות. אז לכן, עם כל זה שאנחנו חלק מהכלל, מאוד מאוד חשוב שלא לשכוח שיש לי זהות אישית, ייחודית, שאין כמוה. אומר הרב, בעמוד 3.
כשאדם שואל את עצמו, איך הוא יכול
לתרום
לכלל, אז
זה משהו שאומר את האמיתית שלו? כן, בדיוק. למה? אז הוא מוטט את העצמיות שלו. כי העצמיות של כל אחד, האמיתית, היא החלק שלו בכלל. וכשאדם חושב על עצמו, זה מעורבב בהרבה רגשות, בהרבה דמיונות. זה כמו שהרבה פעמים אנשים שופטים אחרים בצורה יפה, ויכולים לתת עצות טובות. אבל כלפי עצמם, או שהם ביקורתיים יותר מדי, או שהם מסלחנים יותר מדי, קשה להיות מדויק ביחס לעצמך. כי זה מבלבל. אבל אם אדם לא שואל, הוא לא מתחיל לחפש את עצמו, אלא הוא שואל במה אני יכול לתרום לכלל, אז הוא מגלה את עצמו, האמיתי. זה שביל עוקף בלבולים, כי זאת האמת של המהות שלי. אומר הרב, אין היחיד נטבע, כלומר תובע, בים הכלל בתור דבר אבוד במציאות, אלא כגודל האחדות של כלל האומה, כגדולתה של הנשמה הכללית, הרוכבת בגון השם ולמותי שמיים בארץ, כן היא הפרטיות, כך היא הפרטיות הגדולה, של כל נפש מישראל, של כל נשמה פרטית. עולם מלא הוא כל יחיד, עולם מלא הוא בפני עצמו. לכן כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. זה לא כאילו, כי זה עולם מלא. כלומר, כלול, או לא מנותק, אבל כלול ועשיר, גדול ונשגב הוא חלקו הפרטי בהוד הנצח, וגוון מיוחד בצבע בהיר וחדש, הוא נותן בעוזו על מלוא כל. אז זה המשל של הרב קוק. כל אחד הוא גוון. אז אם נתלוש את הגוון, נסתכל רק עליו, אז זה מונוכרום, שעמם, שטחי. אבל מצד שני, הקשת, אם חסר בה אפילו גוון אחד, אז היא כבר לא קשת שלמה. כלומר, כל אחד מאיתנו נחוץ לכלל, באיכות הייחודית שלו. יש הרבה אנשים שיכולים ללמוד תורה, אבל רק אני יכול ללמוד תורה כמוני. יש הרבה אנשים שמתפללים, אבל רק אני יכול להתפלל כמוני. יש הרבה אנשים שקיימים מצוות, אבל רק אני יכול לקיים מצוות עם הכוונה שלי, עם הרצון שלי, שאין כמוהו בעולם. כמו כל אחד מישראל, שהוא יחידאי. המקור הזה הוא פירוש על המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז לא כתוב כל ישראל יזכו לעולם הבא או יהיו לעולם, בעולם הבא, אלא כל ישראל יש להם חלק. כלומר, חתיכה חשובה, חלק חטוב, כלומר חשוב וניכר, יש לכל אחד מיוחד שבישראל בעולם הבא. והחלק הזה, באושרו וגודל קדשו, אם זה, הוא כמה שהוא גדול, הוא אחוז ואחוד בכללות כל ישראל, כמובן. כי אמרנו, לכולם יש את אותו DNA. זה החיבור לסוגיית הסגולה והבחירה של איגרת הקנה. ועוד אומר רב, לא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי. כלומר, 5,700 וכך וכך שנים, העולם היה קיים, למרות שלא הייתי בו. איך זה יכול להיות? לא יודע, אבל עובדה, העולם מסתדר בלעדיי. סימן שמה? שלא היה צריך אותי. אז מה זה עכשיו אומר שנולדתי? שכן צריך אותי. מי צריך אותי? הקדוש ברוך הוא צריך אותי, הכנסת ישראל צריכה אותי, העולם צריך אותי, הגאולה צריכה אותי. כפי שזה גם אני פה. כדי שאני אתרום את שלי, את התרומה שאף אחד אחר לא יכול. אומר הרב, למה עכשיו נבראתי? ושהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות.
גם תינוק
שנפטר,
אז הוא
מילא
תינוק תוך שבוע,
כן, היום? כן. רק אדם כל הנשמות יודע לכמה זמן הוא שולח כל אחד ומה התיקון שלו. ויש לו חלק לעולם הבא. לכן יש לו חלק לעולם הבא, והוא לא עשה מצוות. כן, אבל הוא מילא את השליחות האלוקית שלו. הוא הוסיף את העניין שלו בעולם.
כל
המסרק
זוכר
אם יש
את השליחות שלו?
או בטוב או לא בטוב, אבל בסוף כן.
כאילו, אדם לא
מתקפש עושים את השירותים. כן, ככה אומר בעל הלשם. עוד. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בכינוס לצדיקים, הם ישראל, דעמך, כולם צדיקים. גם כל הפרטים, לא רק גוי צדיק, אלא כולם צדיקים. וצדיק, יסוד עולם. אז מה יצא שכל אחד מאיתנו הוא יסוד עולם. ועל כן אמרו, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, שבאמת בשביל כל אחד מישראל נברא, כי כל אחד הוא מדוגל, הנה, עכשיו מובן, למה משתמש בביטוי הזה, כל אחד הוא דגל ייחודי. אמרנו, מה זה דגל? חיבור בין הכלל הפרט. אז לכל אחד יש צינור שלו, שהוא מושך ממנו. כל אחד הוא מדוגל ומנוסה בעניין מיוחד בפני עצמו, שעל זה כל העולם כולו בשבילו, וצריכים לו בזה. כמו שאומרים חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. שעה שבה הכל עומד עליו. טוב, עד כאן אמרנו מה כל אחד מקבל מירושלים. עכשיו נדבר על מה כל אחד נותן לירושלים. אומר רבי צדוק, וכמו שכבר דיברנו, שבבחינת התשוקה של האדם, מגיע יותר לתכלית המכוון עד בלגבול ממה שעושה בפועל. שהוא רק בגבול, לפי ערך המעשה. כלומר, תמיד מה שאנחנו עושים בפועל לא משקף את עומק הרצון. למה? כי לרצון יש פחות מגבלות מאשר ליכולת. כלומר, תמיד נרצה יותר ממה שנהיה מסוגלים ליישם. אז מה, כבר תודה נותן לנו לתסכול? שתמיד נרצה ולא נצליח ליישם? לא. ככה זה מלכתחילה. ומזה יהיה נכון ליבנו בטוח בהשם, שגם תפילותינו אינם חוזרים ריקם, שמתפללים תמיד בירושלים עירך ברחמים תשוב. הגם שאיננו זוכים עוד בפועל, עדיין, אל ייפול לב האדם עליו. למה? כדי שבאמת כל התפילות של נפשות ישראל פועלים ברוחניות. כל פרט נפש לפי ערך תשוקתו. השם רוצה שנשתוקק. אז כל אחד מאיתנו שמשתוקק בבניין ירושלים, הוא בונה את ירושלים, בעצם התשוקה. אז יכולת לבנות את ירושלים בפועל, לא כולם יכולים. אבל להשתוקק, כולם יכולים. אומר הרמח"ל בחסידות. החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, לקרב את הגאולה, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. כלומר, לא מספיק לעשות דברים כדי לקרב את הגאולה, צריך לבנות נפש כזאת. צער ממש. למה? אבל למה להתאבל על הגלות ולחורבן? מה נורא בהם? מצד שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. חילול השם. והתאבל לגאולה, למה? לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך. והוא מה שאמר התנת ואליהו שהבאנו למעלה, הוא מתאבה ומצר לכבוד ירושלים וכו'. והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. עכשיו, שאלה. ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון, כלומר חשוב, שיתפלל לירושלים, המתנה תפילתי, יכונסו הגלויות ותצמח הישועה? שאלה של יצר הרע. למה? כי כשרוצים לצאת לחופשה או לבלות, אז לא מי אני ומה אני שנלך לבלות. רק כשרוצים לעשות משהו חשוב, משהו אמיתי, משהו קדוש, פתאום מי אני מה אני, פתאום נהיינו ענבים כאלה וקטנים, לא ראויים. אז זאת שאלה לכאורה, מה? מה, הרמב״ם התפלל וזה לא קרה, רבי יהודה הלוי התפלל וזה לא קרה, הבעל שם טוב, והארי ז"ל, הגר"א, כולם גרבקו, כל הגאונים והצדיקים התפללו לגאולה וזה לא. עכשיו, אני אתפלל, פתאום זה העולם מתהפך, לא צריך להגיד די, גם אם מבקשת לא יכול, לא עומד בזה יותר. אז מה העניין? אומר הרמח"ל, תשובתו בצידו, כי אותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, זה שכל אחד יאמר בשבילי, נברא העולם. רב חיים צ'רנוביץ אומר, מה זה בשבילי? בשביל שלי. כל אחד יש לו את השביל שלו, וגם בשביל השביל שלי נברא העולם. זה דבר ראשון. דבר שני, יש ערך עצמי לבקשה. גם אם היא לא תענה, לפי הנראה לעין, ובר הנחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. ואף שלא תעשה בקשתם, כשלא הגיע הזמן, או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. עשינו את רצונו. ועל היעדר זה הדבר, התרעם הנביא. וירקין איש, וישתומם כי אין מפגיע, לא מבקשים. ואמר, ואביד ואין עוזר, וישתומם ואין סומך, אז צריך לעזור ולסמוך, וזה נקרא לעזור ולסמוך. ואומר ציון היא דורש אין לה, ראינו את זה גם שבוע שעבר, ופרשו זל מכלל דבעי הדרישה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לו להיפטר פנימיות כוחנו. אתה קטן, אז תבקש בקטן, תעשה בקטן, אבל תעשה את המיטב שלך, ואז זה יהיה משמעותי. יותר מזה לא צריך, פחות מזה אי אפשר. כי על כיוצא בזה שנינו לא היה לך המלאכה לגמור, ויהיה בן חורי להיבטל אימנה. אנחנו לא מוכווני תוצאה, אנחנו לא מחפשים הישגים גדולים. אבל לכל אחד מאיתנו יש את העבודה שלו, את העבודה הייחודית שלו, שאין לתחליף. זה נקרא ירושלים, זה נקרא דגל. אז זה הקשר בין דגלים לירושלים עוד לפני ריקוד דגלים. כי זה אותה מהות. כמו שירושלים זה המרכז, שמתוכו כל אחד מוצא את העניין שלו. אז ככה הדגלים זה המרכז, שכל אחד מוצא דרכו את העניין שלו. ברוך השם שזכינו, שבדור שלנו, קדוש מחבר אותנו לירושלים, פיזית, לירושלים ממש. עומדות היו רגלינו, שערייך ירושלים, ממש. ומתוך זה, לכן, לכן נראה לי, זה גם חלק מההתמקדות של כל אחד בעניין של הפרט. מה אני, מה בא לי, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. פעם לא כל אחד דיברו ככה. פעם ישר, הדברים היו מאוד כאילו ברורים, יש כמה מקצועות שזה עושים וזהו וזה. והיום נורא רוצים לדייק מה חשוב לי, כי התקדמנו. זה לא איזה פינוק, זה לא איזה משהו כזה לא ראוי. אלא דווקא בגלל שהכלל יותר חי, הלב יותר פועם, אז נורא אכפת לי, נורא שדברים יהיו מדויקים לי. אז זה לא אומר שבהכרח מזה נתפרנס. אבל כן בשאיפה לדייק, לחפש את המקום שלי ברוחניות ובגשמיות ובכל הפרטים. מה שנזכה, בעזרת השם, לדייק את הרצונות מתוך החיבור לירושלים, ובזה לבנות את החלק שלנו בבניין האומה ובבניין עצמנו, שזה אותו דבר בדיוק. אז שיהיה שבוע טוב ומרומם, בעזרת השם, ולהיפגש עוד 3 שבועות, בעזרת השם. אולי כבר, אבל שיעורי פרידה. ולכם יש איסור חג, יום שחרור חברון, כ"ט אייר, איקונו, איקונו. לא יודע מה עושים פה, אבל מן הסתם דברים חשובים.